زمان مداوتي مزوار.
אולי אני אגיד רגע כמה מילים על שאלות ותשובות. זה זמן שלכם, אתם יכולים להביא שאלות בעקבות הלימוד. מאוד חשוב לי שכשאתם מניחים שאלה תיתנו לה הקשר, אם זה מגיע מהקורס או מהשיעור הפתוח או מההרצאה, כדי לחבר את השאלה לאיזשהו הקשר של לימוד שכבר הנחתי. זה פחות מתאים לענות על שאלות שהן כזה מהאוויר, אבל גם לפעמים יש שאלות כאלה ואני יכולה לנסות להתמודד איתם. חשוב לי שהמפגש שאלות ותשובות הוא יעמיק לתוך לימוד שהבאתי, ואם יש שאלות שהן לא מתוך הלימוד אז אני יכולה להקשיב להן ולחשוב אולי לתת בעתיד הרצאה או משהו בתחום, אבל כאילו לא להתחיל פה לימוד איזשהו תחום מאוד רחב שהוא ככה עוד לא מתבסס על משהו ש כבר קיים. אבל גם באמת מזמינה אתכם פשוט להעיז ולשאול, ואם אני מזהה שמשהו לא מדויק אז לא לקחת את זה אישית, אלא להבין כזה יותר איך המרחב הזה עובד. אתם יכולים או לשאול את השאלה עם מיקרופון פתוח ואז המצלמה מצלמת אתכם, המפגש הזה עולה לאתר שלנו, ו אתם יכולים גם לשאול עם מצלמה סגורה, ואז לא יראו אתכם ורק ישמעו את הקול שלכם, ואתם יכולים לשאול בצ'אט, ואז לא שומעים ולא רואים, ואני לא אומרת את השם. יחד עם זאת, זה כן כיתה, וזה כן מרחב לימוד, ומי שמקשיב לזה זה אנשים שרוצים ללמוד. ולפעמים השאלה בצ'אט, אני לא מצליחה להבין את הרגש, או את המוטיבציה, או משהו כזה במעטפת שלה, אז זה דווקא הזדמנות כן רגע להתבטא. נראה לי שאנחנו מוכנים להתחיל. אז אם יש לכם שאלה, אתם מוזמנים או לרשום את השם שלכם בצ'אט ואני אדע לתת לכם את הזמן דיבור, או לרשום את השאלה עצמה בצ'אט. ואל תחכו לרגע האחרון, כי בהתאם כזה לכמות שאלות אני גם ממפה את הזמן ואת העמקה שאני נותנת לתשובה. אז ממש מזמינה אתכם כבר כזה להניח את השם שלכם או את השאלה, ואולי בינתיים, הנה, אז יש לנו כבר שאלה. יופי. אני שמה לב שקשה לי יותר ויותר לתמוך באנשים כשהם בעמדת קורבן, וככל שאני עושה עבודה עמוקה יותר עם הכאב שלי, אני לא באמת מתחברת יותר לתחושה שכאב הוא רק דבר רע. בסופו של דבר זה כמעט מרגיש לי שאני לא מצליחה לחוות אמפתיה כלפי אנשים במקום הזה במסע שלהם. אני כן מרגישה הרבה אהבה כלפיהם ואני רוצה להיות מסוגלת לתמוך בהם איכשהו. יש לך משהו לומר על הדרך הטובה ביותר לתמוך? קשור ללימוד על לראות את החוזק באנשים. כשאנחנו רואים בן אדם ואנחנו מזהים את העמדה הזאת בתוכו, אז אני חושבת שמה שאת מתארת זה שזה מעורר בך גבול, ושבעצם לא בא לך להתערבב עם הדבר הזה. כאילו במקום שזה יעורר בך אמפתיה ותרצי לחבק אותם ולהגיד אוי איזה נורא, האינסטינקט בגוף שעולה לך זה אינסטינקט של גבול כדי לא להתערבב עם התדר הזה. והגבול הזה זה כבר אהבה. כי בעצם זה שאת לא מתערבבת עם התדר הזה, את גם לא מזינה אותו, את לא נותנת לו מקום בעולם שלך, ככה שזה מקום של עוצמה. יחד עם זאת, אני ממש מבינה שאני גם ממש מזדהה עם החוויה הזאת שאת רואה בן אדם שיש לו קושי, והוא גם לא חייב להיות קורבן, יכול להיות שהוא פשוט באיזה בלגן רגשי, ואת לא רוצה להתערבב עם הדבר הזה. את רוצה לתמוך ואת רוצה לעזור, אבל את לא רוצה להישאב. אז קודם כל לזהות שבעצם מה שאת מנסה לעשות זה לתת תמיכה ממקום שהוא לא תגובתי והוא לא רגשי, אלא תמיכה שהיא יותר ברת קיימה. גם בשבילך וגם בשביל הבן אדם. וזה דורש עוצמה, ויכולה לעלות הרבה ביקורת פנימית כשאנחנו במקום הזה, שאנחנו כאילו פתאום שמים גבול לאיזה קושי של בן אדם, ולא רוצים להתערבב איתו, ואז כאילו אנחנו מרגישים לא בסדר, או לא מספיק טובים, או חסרי אמפתיה, ולי אין אמפתיה כל כך בדברים האלה. באופן כללי אני לא בן אדם מאוד אמפתי, אני בן אדם שיש בו הרבה אהבה, יש לי הרבה סבלנות, ויש בי הרבה אמון, אבל אני פחות רוצה להזדהות ולהיות אמפתית עם מצב כזה. מה שאני אבל מזכירה לעצמי שלבן אדם הזה עכשיו מאוד קשה, ושהוא לא מוצא דרך אחרת לקבל אנרגיה, שהוא מאוד רגיל לקבל אנרגיה באופן הזה, אבל אני לא חייבת. ואני חושבת שברגע שתרגישי יותר נוח עם המקום הזה של הגבול הזה, ושהגבול הזה הוא גבול של אהבה, אז אפשר לשאול את הבן אדם, איך אני יכולה לעזור לך? מה יעזור לך כרגע? אתה רוצה עצה, אתה רוצה שנמצא מטפל טוב? זה כאילו לתת תמיכה עניינית שהיא לא תמיכה ממקום רגשי. עכשיו, בן אדם שהוא רק רוצה את התמיכה הרגשית כי הוא בבור, אפשר להבין אותו. זה כמו סוכר, שאתה מאוד רעב או חלש ואתה רוצה סוכר, וזה כאילו ישר נותן איזה סיפוק, אבל זה לא מזין וזה לא מצמיח וזה גם לא בריא. אז את לא רוצה להיות הסוכר הרגשי של הבן אדם הזה. ויכול להיות שאם זה מה שהוא רוצה והוא לא מוכן לקבל שום דבר אחר, הוא לא יוכל לקבל ממך תמיכה. ואז את יכולה להגיד, אני מזהה שממש קשה לך, אני מצטערת שאני לא יכולה לתת את הסוג רגש הזה שאתה מחפש, אבל אני פה בשבילך. אם יש משהו שאתה מרגיש שכן אפשר לעשות, אז אני רוצה לעזור. אבל אני, כאילו, אני חושבת ש... ויש אנשים שהם לא בשלב שהם רוצים עזרה מסוג אחר, אבל אז הם יצטרכו למצוא את התמיכה במקום אחר. ולהגיד, אני פה בשבילך, אני ממש מחזיקה לך אנרגיה, ואם יש משהו שאני יכולה לעשות, אני ממש אשמח. אבל ממש לשים גבול, ואז יכול להיות שהם יפנו את הצורך הרגשי למקום אחר, ויכול להיות שהם יזהו פה פוטנציאל לקבל עזרה עניינית. יותר. אורנה, בבקשה.
שלום. רציתי לשאול לגבי הנושא של האנרגיה הנקבית. יצא לי לשמוע את השיעור, את הקטע מתוך מהלימוד שהעברת, זה היה בקטע של שיעור פתוח, וגם יצא לי לשמוע כמה דברים אחרים שהיו בהקשר, אבל אני פותחת ואומרת שלא שמעתי את כל ה... לא כתלמידה שנתית. וזה קצת מלווה אותי, העניין הזה של הביזור, הוא השאלה שלי בהקשר הזה, בהקשר לאנרגיה הנשית. איכשהו, לפחות אולי על פי הסיפור ההיסטורי, אני לא יודעת מה היה לפני שהייתה אנרגיה נקבית בראשיתה, אבל הייתה תחושה שתמיד נאמר שאישה היא הבית, כי התייחס לעניין הזה שאין לה בעצם מיקום או מקום, ואיכשהו גם בספרות אני זוכרת את חדר משלה, התחושה הייתה תמיד, גם לאורך הסיפורים ההיסטוריים ומה ששמעתי על תרבויות אחרות מפותחות, האישה הייתה הבית, וגם זה נמצא גם במקורות שלנו. וזה עניין אותי, מהבוקר זה כזה מעסיק אותי ששמעתי את זה, שדווקא הלוקיישן לא מגדיר אותה. אם את יכולה אולי לפתוח את זה קצת יותר ולהרחיב למה את בשבילי גם.
יש הבדל בין אישה לבין אנרגיה נקבית ומצב תודעה נקבית, זה לא אותו דבר. שני דברים שונים. זה שחיברו אישה לבית, טוב, אפשר להבין. כאילו, ואפילו אולי הפכו את זה למשהו מדהים, כי בית זה באמת דבר מדהים, זה גם אפשר להבין. אבל הייתה פה חלוקה בין גברים לנשים, והאישה באמת שויכה למקום של בית, וגברים שויכו למקום של חוץ. אבל אין קשר בין התפקידים שנשים קיבלו והתפקידים שגברים קיבלו בתוך המערך של התודעה הזכרית, לבין מהי תודעה זכרית ומהי תודעה נקבית. אין קשר. אז אם באלפים האחרונים התודעה הזכרית הייתה דומיננטית, לא שלטת, דומיננטית, היא הייתה דומיננטית, והתודעה הנקבית הייתה כזה בצללים, אז גם מה שנשים עשו ומה שהם שויכו אליו, וגם מה שגברים עשו ומה שהם שויכו אליו, היה תחת מצב התפיסה של התודעה הגברית. של התודעה הזכרית, סליחה, לא נקרא לזה גברית, של התודעה הזכרית. אז התודעה הזכרית ניפתה גברים ונשים, או גברים ונשים הבינו את התודעה הזכרית כחלוקת תפקידים כזאת. האישה היא בבית, הגבר הוא בחוץ, וככה. אבל כל מה שקרה באלפים האחרונים, גם לנשים וגם לגברים, וכל ההגדרות שהוכלו על גברים ונשים, הוכלו מתוך מצב תודעה זכרי דומיננטי. ואין לזה קשר בעצם בין איך גברים ונשים פירשו את התודעה הזכרית. תודעה זכרית היא תודעה ממקדת. היא מנסה למקד דברים ולאפיין אותם בנבדלות שלהם, ולעשות סדר ולמיין אותם ולמפות אותם, אוקיי? זה מה שהתודעה הזכרית עושה, היא עובדת המון המון עם גבולות. מאוד אוהבת גבולות וסדר ומיון ומיקוד. ואז היא אומרת, אוקיי, יש פה יצורים עם פין, יש פה יצורות עם פוט, בוא נפריד ביניהם, אלה חץ שלוח קדימה, אלה עיגול, אלה בית, אלה חוץ, כן? אבל כל ההבנות האלה מגיעות מתוך דומיננטה של תודעה זכרית. אז גם נשים וגם גברים כאילו קיבלו תפקידים לפי איך שהתודעה הזכרית מיפתה אותם. אז יש לך גברים שבכלל לא רוצים להיות לוחמים, ובכלל אין להם שום גרם של תדר לוחם או מפרנס או החוץ, והם כולה פילוסופים והיו יכולים גם לחיות. אבל התודעה הזכרית אומרת, אתה תהיה חייל, אתה תצא החוצה, אתה תפרנס, ואת תהי בבית. לכן כל הסיפורים האלה הם סיפורים שנוצרו על גברים ונשים דרך מצב תודעה זכרי, ואין קשר בין נשים וגברים למצב תודעה זכרי. זה ככה המין האנושי פירש את זה. וזה לא מה שהתודעה הזכרית קבעה, שאישה היא בית וגבר הוא חוץ ואישה היא עיגול וגבר הוא קו. לא. באה התודעה הנקבית. היא לא קשורה לא לגברים ולא לנשים. זה מצב תודעה. וכמו שהתודעה הזכרית אוהבת לסדר ולמיין ולקטלג ולמפות וגם לסדר את זה בצורה כזה, אם זה ככה, זה ככה, כן? מגיעה התודעה הנקבית והיא אוהבת לבזר. היא אוהבת כאילו להוריד, אין אצלה גבוה ונמוך, אין אצלה ישר ועקום. יש את מה שיש. והיא בעצם פורמת סיפורים, היא פורמת את הגבולות. אז אם נלך לסיפור הבריאה, ואנחנו נקדיש לזה את ערב לימוד שבועות השנה, אם נלך לסיפור הבריאה, אז אנחנו יכולים לראות איך אלוהים מקבל על עצמו את מצב התודעה הזכרי, ועושה סדר בכאוס, שפתאום הפך להיות כאוס שהוא המצב התודעה הנקבית. אז יכול להיות שלפני הדומיננטיות של התודעה הזכרית, התוהו ובוהו בכלל לא היה תוהו ובוהו, אף אחד לא חשב עליו כבלגן. אלא הייתה שם תודעה מבזרת, שבה כל החוויות הן שוות ערך, ואין גבוה ונמוך, וגם אין הרבה גבולות, ויש משהו הרבה יותר פחות ממודר, פחות מקטלג. מה שצריך להבין, זה שבאמת אין קשר בין כאילו שלטון נשים או מים נשים או מים גברים לבין מצבי התודעה האלה, כי הם חלו על שני המינים. ולא רק זה, אלא הנשמה כל פעם מתגלגלת קצת ככה, קצת ככה, קצת ככה, קצת ככה. אז אנחנו לא אישה ולא גבר, אנחנו שניהם. עכשיו זה לימוד מאוד רחב, ובאמת צריך כאילו גם במסלולים השנתיים של המתקדמים, אני רק מתחילה לפתוח אותו, כי זה שדה מוקשים. אני הרגשתי עד עכשיו שלדבר על תודעה זכרית ונקבית, זה שדה מוקשים, כי החיבורים שאנחנו עושים לנשים וגברים הם כל כך עמוקים, ומה זה נקבה ומה זה זכר, זה כל כך עמוק, שאיך בכלל אפשר לדבר על זה נקי. אבל ברגע שמפרידים ואומרים תודעה נקבית, זה מצב תודעה, כמו שתודעה אלוהית, תודעה אלוהית, זה אהבה, סבלנות, אמון, יכולת, לא משנה, אנחנו פורטים את זה, כן? ולכל דבר יש מצב תודעה. וצריך רגע, בעצם, מה התודעה הנשית הנקבית עושה? היא מבזרת, והיא מפזרת, והיא אומרת, לא, אל תחברו את הכל בחוטים שמסדרים לכם עולם מסודר עם גבולות. אנחנו בסוף של העולם הזה, והיא עכשיו פורמת ופורמת ופורמת, ולכן גם אנחנו קצת בחוויה של כאוס. אבל זה לא באמת כאוס, זה פשוט שיטה אחרת להתמצא בה. אז ככה, זה מה שאני יכולה כרגע לומר מתוך הלימוד שכבר קיים.
תודה רבה.
יופי. ליעד.
שלום. אז ככה, אולי זה קצת מסועף, אני אנסה לחבר את זה. את מדברת על יצר הפירוק וההרכבה, ואת מדברת על להתעלות מעל יצר הפירוק וההרכבה. עכשיו, השאלה הראשונה שלי, שיש לה עוד תתי שאלות כאלה, זה כשאני ניצב, כשאני עד ליצר מאוד גדול, נגיד של פירוק, שם אני חווה את זה יותר, את הצורך להתעלות אל מעליו, במיוחד שאת מדברת על פירוק שכבר לא באמת, שמפרק כבר מעבר למה שהוא באמת צריך לפרק. בעצם השאלה שלי, מה האלטרנטיבה שאני מציע? זאת אומרת, אני מרגיש שכשהמודעות או כשהכלי לא מספיק מבוסס כדי לתת, כדי להתעלות אל מעליו, אז זה מאוד בקלות שואב לשמה. השאלה שלי גם מתייחסת לזה שאת גם הרבה מדברת על היעדר בחירה חופשית. אז אני תוהה, מה הבחירה שלי אל מול מצב כזה, והאם את חיברת את זה באיזשהו שלב לנשימה, את מדברת הרבה על זה שנשימה היא כלי בעבורך לבנות עוצמה כדי להתמודד עם רגעים כאלה. אז אני מבין את הערך שבלבנות את הכלי ולבנות את העוצמה, כדי שברגע שמתמודדים עם רגעים כאלה, אז יהיה איזושהי עוצמה להתעלות אל מעל. בכל זאת אני שואל, האם יש גם פעולה אקטיבית אלטרנטיבית שאני יודע להציע כשאני עד למהלך כזה בתוכי?
כן, התנועה היא כוונה. בעצם אל מול יצר הפירוק והבנייה, אנחנו יכולים לשים כוונה. כוונה היא הכלי עבודה של המכשפים. היא הכלי עבודה של האדם להתעלות. ברגע שאתה שם כוונה, אז היא הולכת אל מעבר ליצר. היצר הוא תמיד יצר התגובה. הוא גם יצר החיים. והחיים כל הזמן בנויים מפירוק ובנייה. כל הזמן דברים מתפרקים ונבנים, ולכן זה דבר טבעי וזה תהליך טבעי. יש אנשים שמאוד מזדהים עם יצר הבנייה, והם כל הזמן בונים ומאוד מאוימים מהפירוק, ואז זה יכול להגיע למצב קצה שזה לא כל כך בריא, שהם ממש נאחזים ואוספים ולא מפרקים שום דבר, ובסוף משהו מתפרק במקום הלא נכון. ויש אנשים שמכורים לפירוק, כל רעיון, כל דעה, כל מעשה, לא צריך, וזה, ומה זה יעשה, וככה הם מפרקים כל מידה אפילו הכי קטנה של אנרגיה שהם בונים. שני הדברים האלה הן תופעות טבעיות, וכבני אדם אנחנו רוצים להתעלות מעל התופעות הטבעיות האלה על ידי חיבור לאלמנט האלוהי שבתוכנו. האלוהות לא פועלת על פי הטבע, ונתתי על זה לימוד מאוד מאוד רחב בקורס של החתונה הקוסמית, שם גם דיברתי הרבה על התודעה הנקבית ועל הציר האנכי והציר האופקי ואיך אנחנו מאזנים ביניהם, בין הטבע לאלוהי. ואנחנו גם נדבר על זה במסלול השנתי שנה הבאה, יש לזה, מוקצים לזה כמה שיעורים. כאשר אני עובדת עם כוונה, אני בעצם שמה לעצמי כוונה שלא משנה מה קורה, אני מתמידה בדיאטה הזאת 3 חודשים. בא לי, לא בא לי, אני רוצה, אני לא רוצה, אני מתמיד בפרויקט הזה 3 חודשים, ורק אחרי 3 חודשים אני בוחן אותו מחדש. או לא משנה מה קורה, אני שמה לי כוונה לאהבה ללא תנאי. ואז גם אם אני כועסת וגם אם אני עצובה, במקביל אני מוכנה לקבל את מה שקורה לי באהבה ללא תנאי. הכוונה, או אם אני שמה כוונה ואני מזהה שאני מכורה לפירוק ויצר הפירוק שלי עובד שעות נוספות ואז הוא מפרק לי כל הזמן את הבסיס ולא נותן לי לבנות פה משהו בחיים האלה, אז אני שם כוונה לא להזדהות עם יצר הפירוק, לשים לו גבול, וכשאני רואה שהוא מתחיל לפעול, לשים גבול ולפנות לפעולה אחרת, כמו לנשימה, כמו לעשייה אחרת. זאת אומרת, זה כבר תהליך של אימון פנימי. העבודה עם כוונה היא לימוד מאוד מאוד רחב שאני נותנת בכל השנים של המסלול השנתי. זה אחד הנושאים שמלווים אותנו כחוט השני 5 שנים. איך אני עובד עם כוונה במקום עם תגובה. בתור התחלה אפשר להגיד שכל פעם שאני רואה שיצר הפירוק משתלט עליי, אני לוקחת כמה נשימות ואני שמה לעצמי גבול ומתרחקת מהדבר הזה ומתמקדת במה שהחלטתי בכל זאת לבנות. זה אימון אישי, זה תהליך של אימון. ואנחנו צריכים לעשות אותו בצורה מושכלת כדי לא לייצר בתוכנו התנגדויות מיותרות. אז איך עושים את זה? אז שוב, כמו שאמרת, יש את הנשימה שאפשר לפנות אליה, אבל זה מתחיל בללמוד איך לעבוד עם כוונה, והנחתי פה את מה שאני יכולה במסגרת הזאת, כי באמת הלימוד של עבודה עם כוונה הוא לימוד מאוד מאוד רחב ומאוד מאוד עוצמתי. אבל להבין את היצרים האלה כתגובות טבעיות, ולהגיד, רגע, אני לא רק טבע, אני גם אלוהים, ואני לא עכשיו אכתוב משפט, אמחוק אותו, אכתוב משפט, אמחוק אותו. אמרתי שאני אכתוב פוסט בנושא מסוים, אמרתי שאני אעזור לחבר בנושא מסוים, לקחתי על עצמי משהו, גם אם הכוחות המפרקים שלי רוצים להשתלט, אני שם לעצמי כוונה להתמיד במשהו, כי גם זה לימוד. ויש מי שצריך ללמוד לפרק קצת, כי הוא מאוד נאחז והוא רק בונה, יש מי שצריך ללמוד לעצור את הפירוק הזה. וכל אחד יש את הטבע והנטיות הטבעיות שלו בדבר הזה. אז להתחיל לעבוד עם האיכות של כוונה.
תודה. אני אשמח לשאול בהקשר הזה, אז באחד מהשיעורים שלך, אז באמת אמרת שכשאני מגיע לסיטואציה מסוימת, אין לי באמת בחירה חופשית, כי אני מגיע עם כל מה שאני מגיע איתו. זאת אומרת, אני בוחר מתוך מה שאני כרגע
כן.
יודע ו...
אל תערבב. אל תערבב. כאילו אנחנו, הבריאה היא ענקית, אוקיי? הבריאה היא ענקית. ולהבין את כל המנגנונים שלנו, אנחנו מדברים בפריזמות. אנחנו לא מקבלים. עכשיו אם אנחנו ננסה לקשור את הכל, את הנשימה, את הבחירה, את יצר התגובה, את הכוונה, וננסה לעשות לנו איזה סדר בהכל, אנחנו בעצם ניכנס לאיזה פלונטר שלא נצא ממנו. לפעמים פשוט צריך לקחת לימוד מסוים ולהתאמן עליו ולדעת שהוא חי בשלום לצד משהו אחר. עכשיו, אני באמת חושבת שאין לנו בחירה. אבל כמו שאין לך בחירה אלא לשאול את השאלה הזאת, כמו שאין לך בחירה אלא לקבל את התשובה שאני נותנת, אוקיי? ועכשיו כשיש לך את המודעות הזאת גם יהיה לך קשה להתעלם ממנה. יהיה לך קשה להתעלם מזה שאוקיי, אמרו לך תעבוד עם כוונה, אתה לא יכול למחוק את זה כאילו זה לא נאמר. אבל לא לנסות להרכיב את הכל לפאזל שנותן תמונה אחת. כי התודעה כרגע עוד לא יכולה ליישב את זה, אבל אם תבדוק את זה בלב, תראה שאין סתירה. אין סתירה בין עבודה עם כוונה, לבין זה שיש בנו יצר, לבין זה שאין בחירה, ועדיין אתה יכול להניח כוונה. כאילו, אין סתירה. בלב זה לא סותר. בראש, שהוא מנסה לחבר את זה על אותו קו, על אותו שדה סמנטי, זה מתנגש. אבל בלב זה לא מתנגש, בלב זה עובד. ואני לא אומרת את זה כדי לפתור את עצמי מבעיה לוגית, אני פשוט לא פילוסופית. אני בן אדם מעשי, אני לא פילוסוף, ואני לא חוקרת רעיונות. ואני רואה שבפרקטיקה גם אין בחירה וגם אפשר לשים כוונה. וגם כשאני שמה כוונה, לא בהתחלה אני מצליחה לממש אותה ב-100%. כי אני מצליחה לפי מערך הכוחות שלי. אבל מודעות היא דבר שמשנה את מערך הכוחות, ומה שאתה עושה כרגע בשאלות שלך, אתה משנה את מאזן הכוחות של המודעות שלך, ולכן איפה שלא הייתה לך בחירה, עכשיו יש לך אפשרות להניח כוונה, וגם אין לך אפשרות לא להניח כוונה, כי כבר איבדת את היכולת להיות חסר בחירה. זה מה שמודעות עושה. אז גם אני מזמינה אותך לא לנסות לחבר הכל ביחד. יש את השדה הזה ויש את השדה הזה, ואנחנו עובדים על עצמנו בהמון המון קווים, והם עובדים ביחד בהרמוניה, אבל הקו ראש שלנו, הלוגי, לא תמיד יכול לסדר בין כולם. אז כאילו לשים גבול לדבר הזה.
לא.
Okay. טוב. האם גורל הוא אישי? ואם לא, מה הופך אותי לגורל שלי? הגורל הוא הכי אישי והוא הכי לא אישי. הוא הכי אישי במובן שרק לך יש את הגורל שלך, ורק לי יש את הגורל שלי, אבל לכולנו יש גורל. ומה שהופך את הגורל שלך לגורל שלך, זה שהוא שלך. ומה שהופך את הגורל שלי לגורל שלי, זה שהוא שלי. אבל לכולנו יש גורל, והגורל שלי לא יותר טוב משלך, והגורל שלך לא יותר טוב משלי. זה פשוט כמו מיליארדי טביעות אצבע. לכולם יש טביעת אצבע, אבל אף טביעת אצבע לא שונה. לא, אף טביעת אצבע לא דומה לטביעת אצבע אחרת. אז גורל זה נושא ענק, וגם אני ממש מבינה את הצורך לחבר, כי אני אומרת בלימוד אחד יש גורל, ואז בלימוד אחר אני אומרת כוונה, ואז בלימוד אחר אין בחירה, ובלימוד אחר תעשו ככה, וכאילו המוח מנסה לסדר את זה. אבל היה לי פעם מין קונפליקט מוח כזה, מאוד קשה. זה היה מזמן, זה היה ב-2012, ישבתי ואמרתי, כאילו, זה לא הסתדר לי במוח. אז ההדרכה אמרה לי, אז תקשיבי, תסתכלי על זה דרך הלב. כשהסתכלתי על זה דרך הלב, הכל ממש הסתדר. פתאום זה נהיה לי נורא נורא ברור. אז, אוקיי, זה מה שאני יכולה לענות על השאלה הזאת כרגע. זיווה, בבקשה.
היי, שלום. זהו, באחד השיעורים שלך, אני לא זוכרת באיזה, את אמרת שאנחנו ניזונים, כמו שאנחנו ניזונים מירקות, פירות, כנראה יש כאלה שמוזנים מאיתנו, מבני אדם. לא הבנתי את זה.
כן. יש לך שדה אנרגיה ואת פולטת אנרגיה. את פולטת אנרגיה כל הזמן. ויש מי שמכרסם את האנרגיה הזאת גם. זאת אומרת, יש מי שניזון מהאהבה שלך, מהשנאה שלך, מהשמחה שלך. כל אנרגיה שנפלטת מתוכך החוצה מזינה משהו בעולם. אז כמו שהמלפפון מזין אנשים ובעלי חיים, גם רגשות וגם המחשבות שלך הם מקור תזונה. יש עוד מימדים ויש עוד, נקרא לזה, ישויות בשרשרת המזון שניזונות מהאנרגיה הזאת. והאנרגיה שאת פולטת היא מזינה משהו. תחשבי שהאדמה פולטת, תסלחו לי על הבורות, חנקן, פחמן, חמצן, לא יודעת, פולטת חומרים, אוקיי? או הסלעים פולטים, הסלע מתפרק ונפלט ממנו זרחן לאדמה. הזרחן הזה מזין את הצמח, נכון? עכשיו, את פולטת אנרגיה. את פולטת, זה לא שכאילו לוקחים ממך, זה לא שהם, כן? את פולטת אנרגיה מסוימת, והאנרגיה הזאת גם היא מזינה משהו ואולי מישהו, בעולם הזה או בעולמות אחרים. עכשיו, כשהזרחן כאילו מתפרק לאדמה, הוא לא כזה חושב, אוי, לוקחים ממני. הוא מתפרק ומשהו ניזון ממנו ונבנה ממנו. כמו שאת נבנית מהמלפפון, מהמוסיקה שאת מקשיבה לה, מהחיבוק של הילדים שלך, מהלימוד שאת שומעת, מהחדשות, את ניזונה מהרבה דברים. נכון? את לא, אנחנו לא חושבים, אוי אוי אוי, היא אכלה מהעיתון, היא אכלה מהחיבוק, היא לקחה אנרגיה ממישהו, לא. פשוט הדבר הזה מזין את הווייתך. ככה גם את כל הזמן פולטת החוץ האנרגיה, והאנרגיה הזאת מזינה. היא מזינה פרויקטים, היא מזינה אנשים במחיצתך, והיא מזינה עוד דברים שאת לא מודעת אליהם. ולכן, כשאנחנו פולטים אנרגיה, אנחנו רוצים לשאול את עצמנו, איזה אנרגיה אני פולטת ואת מה היא מזינה? זאת אומרת, מי ניזון מכעס, מי ניזון מהעייפות שלי, את מי היא משרתת? כי בשידור הזה, לדעתי גם דיברתי על זה, שבעצם, בוא נגיד שיש יצור, אוקיי? יצור, ומה שהוא אוהב זה את התסכול שלך. אלה הארוחות הטעימות ביותר עבורו. אז יש לו אינטרס לגדל אותך במצב מתוסכל, לייצר תנאים בפלנטה שלך שישאירו אותך בתסכול, כי אז הוא מקבל את הארוחה שלו. אבל יש יצור אחר, נגיד, שנקרא לו אלוהים או מלאכים, והם הכי ניזונים ממך כשאת במצב של אהבה ואמון. אז הם רוצים, כאילו, אז כאילו יש פה, כמו שיש מאבק, אוקיי, מה נגדל על חלקת האדמה הזאת? ניתן ליער פראי, או נכשיר אותה לתירס, או נכשיר... עכשיו, כל דבר כזה הוא מצב תודעה. אז נגיד היום התירס והסוכר והפרות בעצם השתלטו על, 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 על מרבית גידולי החקלאית. כן, אז יש מלא מלא פרות, זה לא שהן רוצות להשתלט, זה לא, אבל כאילו נוצר מצב תודעה שבהמות, תירס וסוכר הם התודעות שאנחנו מגדלים הכי הרבה. ואז אנחנו צורכים אותם, ואז אנחנו גם מבטאים אותם במודעות שלנו, ואז הן גם גורמות לנו לגדל אותם שוב. ואז הן שולטות בפלנטה, יושב לו הסוכר ופשוט שולט בפלנטה. ואנחנו חושבים שאנחנו שולטים בו כי אנחנו מגדלים אותו. פשוט צריך לקחת, להרחיב את התפיסה הזאת. לכן, מה אני צורכת? מה שאני צורכת ברמה התזונית זה גם הדבר שמישהו אחר מגדל עבורי. וזה הדבר ששולט בתודעה הפלנטרית, או דומיננטי בתודעה הפלנטרית. ואותו דבר, כשאני אוכלת הרבה סוכר, או הרבה פרה, או הרבה חיטה, או הרבה קקאו, או הרבה קפה, אני פולטת גם הרבה מהתדר הזה, שגם מזין את עצמו וגם מזין את העולם, ואם אני פולטת תסכול או שמחה או אהבה או מודעות או יצר, כל דבר שנפלט ממני מזין מישהו או משהו. אנחנו חלק מהדבר הזה של חילופי אנרגיה. נעמה.
היי, אז אני אקריא שתי שאלות שקיבלנו במייל עבורך. שאלה ראשונה, איך מלווים את אבא בסוף חייו? לעומק הכאב, בו חוץ ממני אף אדם לא מאפשר לו להמשיך הלאה, מתעקשים לתת לו לסבול באמצעות ממסד וצינורות, איך עומדים ומרגישים ויודעים כיצד להקל ואי אפשר. יש מעצור גדול בדמות משפחה שרואה את האחיזה ותו לא. איך מגדילים את האור?
טוב, זו באמת שאלה גדולה, ויש בעולם שלנו כל כך הרבה פחד ממוות וכל כך הרבה היאחזות, אם נחזור ליצר הפירוק והבנייה, אז יש ממש ממש היאחזות מאוד חזקה בחיים, וגם מתוך חוסר הבנה של המוות וגם מתוך קידוש החיים, ונוצרו נורמות מסוימות שאנשים בעצם לא יודעים למות. הם לא יודעים לעזוב את הגוף, הם לא יודעים לשחרר אותו בזמן מתוך עצמם, ואז הקהילה התומכת שלהם בעצם צריכה ללוות אותם תקופה ארוכה לפעמים במהלך הזה. וגם אם הם לא יודעים, וגם אם הם יודעים, זה, מוות זה תהליך ארוך. כאילו, זה לא קורה ברגע. ואדם מתחיל לסכם את חייו לפעמים גם 10 ו-15 שנים לפני שהוא פורש. כאילו גם הפרידה מהחיים היא תהליכית. ואם אין צוואה ברורה או הנחיה ברורה לא להיות מחובר למכונה או משהו כזה, אנחנו צריכים לקבל את זה כרגע שאלה החוקים, ואנחנו צריכים להיות ליד זה ויש שם הרבה כאב. אז קודם כל, באופן כללי, גם לא בקשר לשאלה הזאת, זה ממש ממש חשוב להתארגן לקראת המוות, וזה לא מביא מזל רע לוודא שאנחנו... מכינים את עצמנו לרגע הזה. והרבה מהלימוד שאני מביאה, גם בקורס הקצר שעשינו על מוות ולפני שנתיים, זה לדעת למזג את התדר של המוות ולא לפחד ממנו ולחיות תוך כדי המוות ולמות תוך כדי החיים ולהבין שהמוות הוא לא אויב, ובכלל לרכך את הדיכוטומיות האלה. כרגע אתם נמצאים שם במצב שיש בן אדם שהוא ממש ממש סובל, המוות שלו מאוד איטי וארוך, ואתם צריכים להיות עדים לדבר הזה. ואני חושבת שכשאין לנו ברירה אלא לקבל את החוקים של הממסד, כי אולי לא היו הנחיות ברורות של הבן אדם עצמו, אז כל מה שאפשר להביא לשם זה אהבה. פשוט אהבה. אהבה לזה שהבן אדם הזה לא ידע לבחור אחרת. אהבה לזה שלמשפחה מאוד קשה לשחרר. אהבה לעצמנו, לזה שקשה לנו לראות את זה, אבל אנחנו מוכנים להיות אלה שמביאים למקום הזה אהבה. לפעמים כשאנחנו רואים משהו שמאוד לא מוצא חן בעינינו בפלנטה, ומשהו שהוא מאוד מאוד קשה, ואנחנו לא יכולים לשנות אותו. לפחות אנחנו יכולים להיות אלה שמחזיקים שם תדר של אהבה, אלה שמחזיקים שם תדר של אמון, שיודעים שברגע הנכון הבן אדם הזה יפרוש מהגוף. יכול להיות שנראה כרגע שהוא מאוד סובל ומאוד קשה לו, וכל הדבר הזה זה מסכת מיותרת. אבל הבן אדם שנמצא שם, אולי עוד יש בו משהו שמפענח את התודעה דרך המצב תודעה הזה, שדווקא היותו במצב הזה מאפשר לו לאבד משהו, גם אם זה לא ברמה הנראית. זאת אומרת, כשאני צריכה לפגוש משהו שאין לי עליו שליטה, והוא קשה לי, ואני לא יודעת מה לעשות איתו, אני חייבת להתחבר לאלוהים. אני חייבת להתחבר לאלוהים דרך שלוש איכויות. אהבה, אמון וסבלנות. זה השילוש הקדוש שלי. וכשאני מתחברת למצבים האלה דרך אהבה, אמון וסבלנות, ואני יודעת שיש פה ריבון ויש פה את האלוהות, אז אני יכולה להיות בשלום גם עם זה שקורה פה לצידי משהו שהוא בלתי נסבל, והוא מאוד מאוד קשה, ואני ממש לא יכולה להסכים איתו. אבל זה לא החיים שלי. לחיים שלי אני יכולה לכתוב צוואה ולהגיד, אני מבקשת לא לשים אותי על החייאה או על צינורות, או להביא את עצמי למקום שאני יודעת לסיים את החיים שלי בצורה שהיא יותר מתאימה לי. אבל כשזה לא החיים שלי, אין לי את הזכות הזאת. ואז זה שייך לבן אדם וזה שייך לאלוהות. פשוט לכבד את זה. והחיים מלאים, מלאים, מלאים ברגעים ארוכים מדי של סבל ושל דברים שנראים לנו לא סבירים. ואנחנו לא באמת מבינים מה עוד קורה ברגעים האלה. מה עוד הסבלנות הזאת מאפשרת. מה עוד הבן אדם הזה עוד צריך לפגוש. אנחנו לא יודעים. יכול להיות שזה שהוא פוגש אפילו את הנוכחות שלנו האוהבת לצידו, במצב כל כך חלש וחסר אונים, זה בדיוק ההשלמה שהוא צריך כדי להגיע לגלגול הבא ממקום יותר רך. עם יותר הבנה. רב הנסתר על הגלוי, וכשרב הנסתר על הגלוי ואני לא מבינה, אני צריכה לזהות את הגבולות שלי, מה אני יכולה להכיל וכמה אני יכולה להיות שם. אבל תוך כדי החודשים האלה והתקופות האלה, פשוט לתת אמון, לתת אמון בסדר, לתת אמון בקצב של הדברים, זה בעצם לתת אמון באלוהים, בסדר של הדברים, בקצב של הדברים. ולנסות לנשום למקום הזה באהבה, לנסות להביא לשם מוסיקה, ולנסות להביא לשם ראיית הטוב, ולנסות להביא לשם תמיכה. וככל שתהיה שם יותר אהבה, סביר להניח שגם יהיה יותר קל לבן אדם כזה להתרכך, ולשחרר את האימה מפני המוות. ולשמור על עצמנו במקום הזה, שזה לא הידיעה שלנו מתי בן אדם צריך להיוולד ומתי הוא צריך למות. זה לא שלנו. אם הבן אדם הזה לא סידר את זה מראש, אז כל מה שאנחנו יכולים לעשות זה ללוות את זה באהבה, לפי הגבולות שאנחנו מסוגלים להם.
תודה. אז עכשיו שאלה שנייה. תודה על ההרצאה על הגורל. אני בטוחה שהיא תמשיך לעשות גלים בתוכי, גם אם לא הכל ברור לי. ובכל זאת, לאחר שהקשבתי להרצאה, אני מרגישה שיש סתירה בין ההסתכלות על הגורל ובין מה שאנחנו מנסים לעשות בקורס הידע השקט. אם הבנתי נכון את ההרצאה על הגורל, אני צריכה להסיק מהעובדה שממש לא בא לי להיות על הפייסבוק או לעשות דברים נוספים שיביאו את המתנה שלי לציבור, שיכול להיעזר בה, כסימן לכך שהגורל שלי הוא שהשירים שלי לא יגיעו למרחב הציבורי. ההסתכלות הזאת מתנגשת עם הלימוד בקורס הידע השקט, בו יש דגש על הצורך ליצור גשר בין המתנה שלנו לבין העולם, גם אם זו פעולה שאנחנו ממש לא אוהבים לעשות.
כן, לגורל אין שום קשר בין בא לי ללא בא לי. הגורל שלנו זה לחוות הרבה לא בא לי בעולם הזה, ועדיין למצוא את הדרך להתמודד עם זה באהבה. אם יש לי התכוונות לפרסם ספר שירים ולהנגיש את השירים שלי לקהל, אני חיה בעולם שבו יש לי פלטפורמות ודרכים מסוימות לעשות את זה. בין אם בא לי או לא בא לי, ואז השאלה מה הכוונה הגדולה שלי. הכוונה הגדולה שלי היא לכתוב את השירים, הכוונה הגדולה שלי היא לחבר את השירים האלה לעולם. מה הכוונה? זה מחבר אותנו שוב לכוונה. הגורל הוא לא כאילו, אם לא נעים לי לעשות את זה, אז אני לא צריכה לעשות את זה. לפעמים הגורל שלי מפגיש אותי עם זה שיש פה דברים שממש לא בא לי לעשות והם ממש קשים לי, אבל בגלל שיש לי מחויבות וכוונה, שהן גבוהות יותר מהבא לי והלא נעים, אז הגורל מפגיש אותי עם זה שגם לא בא לי וגם לא נעים לי, וגם אני הולכת לעשות אותם. גורל זה לא איזה קו ישר, זה מכלול של חוויות. אז הגורל שלי עכשיו זה לחוות את הפיצול בין זה שאני רוצה לעשות את זה לבין זה שלא בא לי לעשות את זה. שוב, אני ממש מבינה איך המוח עכשיו מנסה לקחת דברים מקורסים שונים ולחבר אותם, ואני ממש מבינה איך הם מתנגשים. אבל בעיניי ההתנגשות נובעת מזה שאנחנו מפוצלים. ואז מה עושה המוח? אומר, מצאתי פה סתירה, יש פה גורל, יש פה את הלימוד הזה, עכשיו אני אבחר לי את מה שעדיף לי. כן? כי אני מפוצל, אני גם רוצה לעשות את זה ואני גם לא רוצה. ואז בעצם המוח מנסה לשעבד כל מיני פיסות מידע, והן בסך הכל מקרינות את הפיצול שלו. ולכן, כאילו, לא הייתי ממהרת לחבר שדות סמנטיים של לימוד מסוים. נגיד הלימוד של הגורל בא להגיש פה איזשהו תדר מאוד מיתולוגי, לחבר אותנו לאיזשהו מבנה של תפיסה. לא מיד אני לוקחת את הדבר הזה שעוד לא הבנתי ועוד לא הפנמתי, ואני רק בנגיעות של חקירה עליו ומסיקה ממנו מסקנות לגבי קטגוריה אחרת. אנחנו אוהבים לעשות את זה וזה מכשיל אותנו הרבה. אנחנו כזה פוגשים רעיון חדש, ושאנחנו מנסים לראות איך אנחנו מכילים אותו על כל דבר בחיים. אבל המפגש שלנו הוא כל כך שטחי עם הרעיון הזה, שגם כל דבר שנפגוש איתו בחיים עכשיו זה ירגיש נורא נורא שטחי. אז זה גורל? זה לא גורל. זה ככה? זה ככה. זה בחירה חופשית? לא. אנחנו מביאים פה לימוד של מודעות. הבאנו את הלימוד של גורל, ויש לו גם לימוד מאוד מאוד מעמיק בקורס של מסע גורל. וזה תדר. וזה תדר שאתה מתחיל ללמוד אותו. ומה שעשינו בהרצאה זה התחלנו לגעת בו. התחלנו לפתוח אותו וקצת לשים עליו מרכך. כי זה תדר כל כך רועם, שכאילו כל כך סוגר, ואמרנו בואו רגע ננסה לגשת לתדר הזה בידידות, כי זה מבנה שאם נבין אותו יכול מאוד לעזור לנו בחיים. אבל בין זה לבין עכשיו להסיק מסקנות על מה אני צריכה לעשות כדי להגשים את העסק שלי, ואיך זה מתחבר לגורל, תהיו בטוחים שזה פשוט יעשה לכם המון המון רעש. אז לא למהר להרבב, קחו כמה חודשים להתחיל להכיר את הגורל כתדר, כמבנה, להתיידד איתו, להבין אותו, להתפתח בתוך השדה הסמנטי הזה. אל תסיקו מיד מסקנות מזה לכל קטגוריה אחרת. קחו רגע את הלימוד של היעדר בחירה, קחו רגע את הלימוד של הכוונה, תתחילו להכיר אותו, אל תנסו מיד לתרגם אותו ולהכיל אותו על הכל. כי מה קורה בעולם? בן אדם מוצא רעיון, ישר הוא מנסה להכיל אותו על הכל, וזה לא עובד. זה יוצא נורא 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 שטחי. כי הלימודים גם שאני מביאה, הם קוראים בשדות סמנטיים שונים. אז הקורס ידע השקט, שהוא קורס שבא לתת כלים להגשמה מקצועית, מתוך חיבור פנימי ומתוך רגישות ומתוך התמדה ומתוך הידע השקט, הוא בא מתוך שדה סמנטי מסוים, הוא בונה גוף ידע מסוים. ההרצאה על הגורל לא פורעת את זה, היא פשוט קוראת בקטגוריה אחרת. ועד שנתחיל לראות שהדברים האלה מתמזגים לכדי הרמוניה, המוח שלנו תופס אותם כסותרים. אבל הם סותרים רק בראש, הם לא סותרים בלב. אז כאילו לקחת איזשהו משהו, להתמקד בו, להתפתח בו, לתת לו להפוך לתיבת תעודה יותר רחבה בתוך עצמי, ואז לראות איך הדברים משתלבים ולא דווקא מתנגשים. השאלות האלה מאוד לגיטימיות, זה התנועה הטבעית שלנו, משהו לא מסתדר לנו בראש, אנחנו רוצים לסדר את זה בראש, כי כשזה לא מסתדר בראש מאוד מאוד קשה לנו, זה תוקע אותנו. אבל אז, מה שאני מציע זה במקום שנסדר את זה בראש, בואו נרד ללב. בלב זה מסתדר. לא הכל צריך להסתדר לנו לוגית. הלוגיקה היא דבר מאוד מאוד דק. עכשיו, זה כן מסתדר לוגית, אבל בשביל זה צריך להרחיב את הקופסה. זה כמו שמחשב קטן יכול לאבד כמות מסוימת של נתונים, ונתונים נוספים ישרפו לו את הנתח. קחו מחשב גדול, הוא יכול פתאום למצוא לוגיקה בשדות הרבה הרבה יותר רחבים. כי יש לו את המעבד הזה, ואת המעבד הזה אנחנו בונים לאט לאט. בואו נמשיך. בהקשר ללימוד שהעברת על אורפאוס ואשת לוט, אני מרגישה שבכל פעם שאני מתעדכנת אפילו מעט בחדשות או בפייסבוק, זה ממש סוחף את התודעה שלי בצורה עוצמתית ולוקח אותי החוצה מעצמי. מבחינתי ההרגל הזה של ההתעדכנות זה בדיוק על להסתכל אחורה, כאילו להיאחז עוד במשהו שברור שהוא פוגע ומעכב אבל קשה לשחרר אותו. אבל בנושא של החטופים מתעוררת אצלי ממש דילמה, כי יש לי תחושה של מלחמה רצינית על התודעה. מצד אחד אני לא רוצה להשתתף בכלל במשחק, לא רוצה להסתכל לאחור ושהתודעה שלי תישאב, ומצד שני אני מרגישה שאם אני אתעלם מזה אני גם משתפת פעולה בעל כורחי עם כוחות שרוצים שהנושא ירד מסדר היום ויישכח. מייצר לי דילמה ומאבק פנימי כולל רגשות אשמה. אז אוקיי. להתעדכן בחדשות לא עוזר לחטופים. בואו נתחיל מזה. זה שאני מתעדכנת בחדשות זה לא מה שמחזיר את החטופים הביתה. אם אני יוצאת להפגנה או תומכת במשפחות או עושה פעולות דיפלומטיות או כותבת מכתבים או מגייסת כספים או נוסעת לחו"ל, כאילו אם אני עושה פעולה מסוימת שיכולה לעזור לחזרתם הביתה, אז וואו, איזה מדהים שאני יכולה לעשות את זה. אבל להתעדכן בחדשות זה לא מה שמחזיר אותם הביתה. זה רק משאיר אותי תקועה במצב תודעה שסוחף אותי למקומות לא טובים. אז מה שאני מציעה פה זה, עכשיו אני נגיד, אני מתעדכנת בחדשות כל הזמן, זה מעניין אותי. מה זה כל הזמן? אני כאילו בודקת כותרות מדי פעם, כי זה מעניין אותי לדעת מה קורה, מה קורה במימד הזה שם. ואני לא מרגישה שאני מסתכלת אחורה, אני מסתכלת למימד מקביל, שבו קורים דברים שהרבה מהתודעה האנושית נמצאת בו, ואני רוצה להבין מה קורה שם כדי להבין ולמפות מה קורה בעולמי, וגם כדי לתת הדרכה. אבל זה לא סוחף אותי, אני לא מרגישה שאני נסחבת, וכשאני מרגישה שזה נהיה לי רעיל, אז אני עושה את זה פחות. כשאני מרגישה שזה נהיה לי לא טוב, אני שמה לעצמי גבול. אבל אני מפרידה בין זה שאני מתבוננת מה קורה שם, לבין ההבנה שזה שאני מתבוננת זה מה שעוזר לזה, למשהו. לא. אני מתבוננת, אני אוספת אינפורמציה, זה מה שאני עושה. אני אוספת אינפורמציה מהרבה עולמות. ממה שקורה בחלומות שלי, ממה שקורה בתקשורים שלי, ממה שקורה במימדים מקבילים, וממה שקורה במימד הפלנטרי. אבל זה שאני אוספת את המידע הזה לא אומר ש... אני תורמת משהו. אז להסתכל בחדשות נראה לי ממש לא תורם להשבת החטופים. אבל אם את מרגישה שאת רוצה לעשות משהו למען השבתם, שאת מרגישה קריאה ושיש לך תפקיד שם, אז תקחי תפקיד. תקחי על עצמך משהו, לתמוך במשפחה, לשים תפילה, להכניס אותם לכל התפילות שלך או למדיטציות שלך, לשלוח אהבה. תמצאי את התפקיד שבו את כן מחזיקה להם מרחב אוהב, ואז אולי גם לא יהיו רגשות אשמה. אבל אם את מרגישה שאין לך תפקיד וששום דבר שאת יכולה לעשות לא יעזור, אז גם אין מה לראות חדשות, אז גם אין מה להיות אשמה, כי זה לא התפקיד שלך. זאת אומרת, יש פה איזה בלבול של המון המון תחומים שהם לא קשורים אחד לשני. לראות חדשות לא יחזיר אותם, לעשות פעולה שאת מרגישה קריאה לעשות יכול לתת לך להרגיש טוב ואולי גם לעזור. ואם אין שום דבר שאת מרגישה שאת יכולה לעשות, אז אין לך מה להתעסק עם זה, זה לא התפקיד שלך. תחזקי פה את התדר של הטוב בעולם, כדי ששחיתות כזאת וסחר בבני אדם כזה לא יוכלו להמשיך. פשוט מעצם זה שיהיה עוד בן אדם פחות שמוכן לשתף עם זה פעולה. והלימוד מיום רביעי בנושא גורל. אני יודעת שדיברת על זה, אבל עדיין עמום לי ולכן שואלת. מה ההבדל בין לקבל את הגורל לבין לקבל את המציאות או את מה שיש או את מה שקורה? המציאות היא רק היבט קטן בתוך הקיום שלי. אחת ההבחנות שעשינו בהרצאה זה שיש לקבל את המציאות, ושוב, גם השאלה מה זה לקבל את המציאות, האם זה לקבל את המציאות באי הידיעה, כאילו איפה שביבי גר, כאילו זה המציאות, ויש לקבל את המציאות שלי. ובמציאות שלי ביבי לא גר במציאות שלי, הוא גר במציאות שלו, כן? סתם, להמחשה. החטופים, הם לא גרים במציאות שלי, הם גרים במציאות שלהם, אבל אני בתשומת לב על המציאות הזאת. אז מה זה לקבל את המציאות? יש מלא מציאויות. אבל אחד הדברים שדיברנו עליו זה שבעצם לקבל את הגורל, בשונה מלקבל את המציאות, זה לקבל את מה שקורה לי. לא את מה שקורה. מה שקורה זה לא הגורל. מה שקורה לי זה הגורל שלי. ואם זה לקבל את זה שעכשיו אני גם עייפה וגם רעבה וגם צריכה ללמד וגם צריכה לחייך וגם צריכה להיות בסבלנות וגם אחרי זה עוד צריכה לעזור למישהו וגם... אז זה הגורל שלי כרגע. הגורל שלי להיות במקום הזה שיש לי את כל החוויות האלה, את כל התחושות האלה, את כל הרגשות האלה, את כל הפיצולים האלה. או בוא נגיד שאני עכשיו מבולבלת. ואני לא יודעת מה לעשות. אז אני מקבלת את זה שהגורל שלי עכשיו זה להרגיש ולחוות בלבול. ולא לדעת מה לעשות. זה לא לקבל את הגורל שלי להיות אימא, או לקבל את הגורל שלי לפתח קריירה. בעצם לקרב את זה ולקבל את הגורל שלי ברגע הזה, לחוות את הרגשות שלי, את המחשבות שלי ואת התחושות שלי. והגורל שלי כרגע הוא לשכב בבית חולים עם גידול, ולפגוש בפעם הראשונה בחיים שלי אהבה אמיתית ורצון לחיות. זה הגורל שלי. לחוות את הצירוף החד פעמי הזה בדיוק כשם שהוא מגיע כרגע. אז אני אומרת לעצמי, אוקיי, יש לי איזו מחשבה חוזרת שכזה בלופ. אז אני אומרת, אוקיי, הגורל שלי עכשיו זה לפגוש מחשבה חוזרת. הגורל שלי עכשיו זה לשמוע מחשבה שסותרת את הכוונה שלי. ואז הגורל שלי זה לפגוש סתירה פנימית או התנגשות בין כוונה ליצר פירוק. וזה הגורל שלי, לפגוש את הצירוף האלכימי החד פעמי הזה שקורה אצלי ברגע הזה. ואז, אוקיי, זה הגורל שלי. מה אני עושה עם זה? אני מתווכחת עם זה, אני שונאת את זה, אני מנסה לבלום את זה. בחוויה שלי ובהתנסות שלי, ברגע שאני אומרת, אוקיי, זה הגורל שלי עכשיו, לחוות את הרגע הזה, בדיוק כמו שהוא. עם כל הצלילים והקולות שהוא נותן לי, אני נרגעת. לא לפגוש את המציאות. זה לא את המציאות, זה לפגוש את מה שקורה לי כרגע. והוא כולל גם איזושהי מציאות. אז הגורל שלי זה לפגוש שיבוש בדרכים ביום שבו אני צריכה להגיע בזמן להרצאה במקום רחוק. זה הגורל שלי כרגע. זה מה שזרקו לי הקוביות. או זה מה שתכנן לי אלוהים. כן, זה הגורל שלי, אני לא יכולה להתבקר. זה מה שקורה עכשיו. מה אני רוצה לעשות עם זה? איך אני רוצה לקבל את הגורל הזה, שבפעם הראשונה שסוף סוף מזמינים אותי לאיזה מקום, הכביש סגור. זה לא המציאות. זה המפגש שלי עם המציאות ועם עצמי. איך אפשר לדעת מה הגורל שלי? מה השאלות שאשאל את עצמי? אז אני חושבת שזה בדיוק, נתתי עכשיו דוגמה, זה לא מה הגורל שלי להיות בעתיד. אני גם לא יודעת מה הגורל שלי צופן בעתיד. הגורל אמנם נקבע עוד לפני שנבראתי ולפני שנוצרתי, אבל הוא אני והוא נוצר רק עבורי, אבל הוא לא מגלה לי את העתיד. אני הולכת כעיוורת בחשיכה. האור היחיד שיש לי זה מה שקורה לי עכשיו ברגע הזה. אני יודעת שאני יכולה ברגע הזה להשקיע את כל כולי בבנייה של הבית ספר ומודעות ולכתוב ספר ולעשות ככה, אבל אני גם יודעת שמחר יכול להיות שאני אפגוש שבר בדבר הזה. אני לא יודעת מה הגורל של הבית ספר, אני לא יודעת מה הגורל שלי, אני לא יודעת מה יקרה לי מחר. אני לא יודעת מי אני אמורה להיות. אני יודעת שהגורל שלי עכשיו זה לשבת ולפגוש את השאלות האלה, ולאבד באמצעותן עוד את הלימוד שלי, ואת ההבנה של המצב תודעה האנושי, ואיך הלימוד שלי פוגש את האנשים, ומה הוא מעורר בהם. גורל זה לא ייעוד, וזה לא נקודה שאתה מגיע אליה בעתיד. זה בעצם איך אתה מנהל מערכת יחסים עם ההווה. ונתתי על זה שיעור בקורס מערכות יחסים, כאילו אם הייתי נותנת היום את הקורס מחדש, הייתי מוסיפה אולי את האיכות הזאת של גורל כעוד שיעור. אבל בעצם אני חושבת שהשיעור הראשון, אם אני לא טועה, בקורס מערכות יחסים, שבעצם בא לדבר על מערכות יחסים בין בני זוג, במשפחה, בין אנשים, בעצם הבנו שהמערכת יחסים הראשונית שלי היא מערכת היחסים שלי עם הרגע. אני אוהב את הרגע הזה, אני לא אוהב את הרגע הזה, אני רוצה שהוא יזוז שמאלה, אני רוצה שהוא יהיה יותר קשה, אני רוצה שהוא יהיה יותר רך, אני רוצה שהוא יהיה יותר ברור. בעצם כל המערכת היחסים שלי עם החיים ועם הרגע הזה אני משליכה על בן אדם. הוא גבוה מדי, הוא נמוך מדי, אני רוצה קצת יותר, אני רוצה קצת פחות, אני לא רוצה את זה, אני לא רוצה את זה. בעצם זה המערכת יחסים שלי עם הרגע. וואי, הרגע הזה עמוס לי מדי, אני עייפה מדי, אני רוצה אותו ככה, אני לא רוצה אותו ככה. אז בעצם מה מערכת היחסים שלי עם הגורל? עם הגורל שלי להיות אני. לכן, לדעת מה הגורל, את כבר יודעת, את הגורל שלך. להיות את זה הגורל שלך. להיות זאת שיש לה רגישות לגלוטן, אבל הכי אוהבת לחם. זה הגורל שלך. עכשיו מה את הולכת לעשות עם זה? להיות זאת שהכי רוצה להיות שקטה ולא אומרת כלום, אבל כל פעם מתפרצת ואומרת משהו. זה הגורל שלך. אחד הדברים, נגיד, שאני הכי הכי אוהבת זה לשתוק. תאמינו או לא, אבל זאת האמת. כאילו, אני הכי אוהבת את עצמי כשאני שותקת, ואני הכי אוהבת לשתוק. ואם תפגשו אותי באירוע כזה של משפחה, או טוב, האמת היא שכבר אין לי הרבה כאלה, אבל כן, כאילו במין סיטואציות כאלה שהן לא הוראה והן לא עבודה, אני אין לי מה להגיד, אני שותקת. אבל רצה הגורל, וכל מה שאני צריכה לעשות מאז 2020 זה לא להפסיק לדבר. אבל היו לי 10 שנות שתיקה, כאילו עם עצמי, היו לי המון המון שעות שתיקה. אבל, אז הגורל שלי עכשיו זה להיות בן אדם שממש ממש אוהב לשתוק, אבל הכוונה שלו היא להעביר מודעות. אז הנה, אם אני חוזרת לשאלה על הפייסבוק, אני לא אוהבת פייסבוק ובא לי להוציא ספרי שירה. אז אני בן אדם שממש ממש אוהב לשתוק, וממש אוהב להיות לבד, וממש ממש אוהב מלא מלא זמן, כאילו, לא לעשות דברים. אבל הכוונה שלי והתפקיד שלי והחוויה שלי זה שאני צריכה לתווך מודעות. והגורל שלי זה להיות בן אדם שממש אוהב לשתוק וצריך לדבר כל הזמן. ואני צריכה לראות מה אני עושה עם הגורל הזה. ובעצם מה שאנחנו מחפשים זה לחיות בשלום עם הגורל. כי כשאני חיה בשלום עם הגורל, אני חיה בשלום עם עצמי. אז כן, אני אוהבת את זה ואני לא אוהבת את זה, ואני מאוד אוהבת לאכול דברים מסוימים. ומה לעשות? הגורל כאילו מכוון אותי. מה זה הגורל? המודעות או ההתכוונות או האופן שבו אני תופסת את התפקיד שלי והחלומות שלי מדריכים אותי לא לאכול את הדברים האלה. אז אני הבן אדם שהגורל שלו זה ממש שהלשון שלו מאוד אוהב את הדברים האלה, אבל המודעות מכוונת אותו לשים גבולות לדברים האלה, והגורל שלי זה לחוות גם את זה וגם את זה. ועכשיו מה אני עושה עם זה? זה לא שאני אמצא את הגורל שלי ואז יהיה לי שקט. ולא יהיה לי רצונות סותרים או כוחות סותרים בגוף, לא. זה יקבל את זה שהגורל שלנו זה לחוות מורכבות ולחוות ריבודיות ולקבל מחשבה אחת שסותרת מחשבה אחרת, אבל הן צריכות לחיות אחת ליד השנייה בשלום ואין באמת סתירה. כי המערכת האנושית והמערכת הפלנטרית והמערכת מודעות היא מאוד מרובדת. יש בנו המון המון כוחות, יש בנו את הגוף ויש לנו את היצר ויש לנו את ההרגלים ויש לנו את הרצונות ויש לנו את החלומות ויש לנו את המודעות ויש לנו את הכוונות ויש לנו את כמיהות הלב ויש לנו את הפחדים ויש לנו את התקוות ויש לנו את האמונה. ואת כל הרעש הזה אנחנו צריכים רגע לנהל, זאת ריבונות. עכשיו אני הריבון של כל הדבר הזה. הגורל שלי זה שקיבלתי את הדבר הזה, את כל המערך הזה, בקולות שבו אני קיבלתי את זה, וכל אחד מקבל מערך קולות אחר. ועכשיו, איזה ריבון אני? איך אני מתמודדת עם הגורל הזה? מה אני מביאה לשם? טוב. אנחנו מגיעים לסוף הזמן המשותף שלנו, וגם באמת ענינו על כל השאלות, אז יפה מאוד לנו. ואני גם חושבת שהשאלות פה כן עזרו ונתנו עוד שכבה להרצאה של גורל, אז חשוב, אנחנו גם נוסיף אותם להרצאה, נחתוך את השאלות שקשורות לגורל ונצרף אותם להרצאה, כך שמי שילמד אותה יוכל לקבל גם את השכבה הנוספת, ואני מאמינה שבמפגש שאלות תשובות הבא יהיו עוד שאלות, וככה לאט לאט אנחנו מתחילים לפתוח. אי אפשר בהרצאה ראשונה כאילו להניח את כל השכבות, צריך להתחיל כאילו להתרגל לרעיונות, לראות איזה קונפליקטים הם מציפות, ואז גם לאט לאט אני כמלמדת יכולה להתחיל כזה לעשות עוד ריכוך ועוד עיסוי לדברים האלה. אני חושבת שכן היה לנו פה מפגש כזה שבהחלט מפגיש אותנו עם עוד דברים שככה מלמדים אותנו ויכולים לתת ללימוד להמשיך ולהעמיק. ויש לנו עוד מפגש כזה, אולי נשים פה רגע את התאריך של המפגש הבא, אני כבר אגיד לכם אותו ואתם יכולים כבר לרשום לכם. אני רואה שלא רשום לי התאריך של המפגש הבא, אז אנחנו נעדכן, במייל ונעדכן בכל הפלטפורמות שלנו. ויכול להיות שעוד לא קבענו אותו, אז אנחנו נקבע מפגש גם לאפריל. בסדר, פעם בחודש אתם יכולים לאסוף את השאלות וככה אפשר לענות בהרחבה. אז שיהיה המשך ערב טוב לכולנו, ואתם גם מוזמנים להדהד את הלימוד הזה הלאה. אולי רגע אני אגיד עוד משהו אחד, שאתם ברוכים.
את יכולה להגיד מילה על מעבר למה שכתוב במייל על המפגש? לימוד שיהיה במצפה רמון בסוף החודש, שזה לא הזמן.
כן, כן אפשר, זו שאלה מצוינת, אבל אני גם רוצה להגיד עוד משהו, אז אל תלכו רגע. בסוף החודש יש לנו פה סדנת יום, סדנת יום זה מפגש של בערך 5-6 שעות, מ-10 עד 4 עם הפסקות, שאנחנו מתמקדים בלימוד מסוים, הפעם זה בנושא פוסט טראומה, טראומה ופוסט טראומה, עם הרבה תרגילים של נשימה ועיבוד פנימי, של המקומות של טראומה ופוסט טראומה ברמה האישית והקולקטיבית. אז זה פשוט סדנה, היא פשוט לימוד שיש בו גם לימוד מרחיב תודעה וגם הרבה תרגילים, וזה קורה במצפה רמון, וזה גם המשך להרצאה שנתתי על טראומה ופוסט טראומה שהעלתה המון שאלות והמון צורך של אנשים לאבד את החוויות שלהם. אז אני לא מרגישה בשלה לתת קורס עם כלים ממש מעשיים, אז אמרתי סדנה תעזור לי לבנות את ה... לתווך את הגוף ידע הזה, ואולי בהמשך גם יהיה קורס. אבל מה שרציתי עוד לשתף, וזה ממש חשוב לי, זה שסוף סוף פענחתי את הפונקציה של הבלוג באתר, הוא מחכה לי כבר כמה חודשים, ובעצם אחת השאלות שאני מקבלת הכי הרבה, זה אבל איך עושים את זה? איך מסדרים כוונה? איך עושים, איך כאילו מגיעים למודעות? איך מקיימים אותה? איך מבססים אותה? והיום הנחתי את הפוסט הראשון באמת שאני מרגישה שהוא שייך לבלוג, ומה שאני רוצה לשתף אתכם זה שבבלוג הזה אני הולכת לשים כתיבה אישית, שבה אני ממש הולכת לספר חלום שחלמתי בלילה ואיך הבנתי אותו בבוקר, אירוע שקרה לי ואיך אני מבינה אותו, משהו מהילדות ואיך אני עובדת איתו, כדי בעצם גם להראות שגם אם אני יושבת פה ונותנת תשובות מאוד רהוטות, חוויית החיים שלי היא חוויית מחקר אינסופית. אני כל הזמן מגששת. ודרך הבלוג אני רוצה להתחיל לתווך איך לוקחים רגעים קטנים בחיים ומוציאים מהם מודעות ומבינים איך לעבוד איתם בפרקטיקה היומיומית. זה בעצם לחשוף את המאחורי הקלעים, שכשאני מגיעה כבר לשידור ולהרצאה, אז כאילו אתם מקבלים את הגוף ידע, וזה כאילו נראה וואו, היא כאילו סידרה את זה, היא יודעת את זה, אולי היא נולדה עם זה, אולי זה מסודר לה, אולי היא מקבלת את זה נורא נורא ברור. אבל זה ממש לא ככה עובד, ואני גם כל הזמן אומרת את זה. ובבלוג יש לי את האפשרות עכשיו ממש להכניס אתכם לתוך היום יום האישי שלי, לא כדי, כי אני חושבת שנורא חשוב שתדעו מה קורה לי ומה חלמתי ומה עשיתי, אלא כדי פשוט לשתף איך המודעות נבנית, איך אני פוגשת את המציאות שלי, איך אני פוגשת את הגורל שלי, איך דרך המפגשים שלי והחלומות שלי והאירועים שקורים לי אני מסיקה מסקנות או מגיעה לידע. הבלוג הוא יהיה רק באתר. אני לא הולכת לפרסם את הדברים של הבלוג בפייסבוק. אני לכל היותר אכתוב בפייסבוק שעלה פוסט חדש בבלוג, אבל אני לא אשים את התכנים האלה, הם אישיים יותר. אני מרגישה שהבן אדם שרוצה לקבל את הידע הזה צריך לעשות את המאמץ הנוסף הזה ולהיכנס, אבל מה שכן אפשר, זה אפשר להיכנס לבלוג ולהירשם אליו, ואז כל פעם שעולה פוסט חדש בבלוג לקבל הודעת אס-אמס. ואז כאילו לא צריך לנחש. למי שרוצה. וגם אפשר פשוט להיכנס פעם בשבוע או פעם בחודש ולקרוא שם, כן? אבל זה כאילו מין קטגוריית לימוד שעד עכשיו לא ידעתי איך להגיש אותה, והבלוג הזה מסדר לי את זה. ואם זה מעניין אתכם, אתם מוזמנים או להירשם או פשוט לבקר בו מדי פעם. ואני כן מקווה להעלות שם לפחות פוסט בשבוע, אם לא שניים, שלושה. אז זה יהיה יותר כמו יומן אישי, אז אתם ממש מוזמנים לדבר הזה. אז הנה, יש פה לכם, יש פה בצ'אט את כל הכישורים לכל הדברים שנשאלנו עליהם, גם לבלוג, והבית ספר מאוד כאילו הפעילות מאוד מתרחבת, וכזה צריך כל פעם לנסות לדייק איפה להביא איזה תוכן כדי להעשיר את מניפת הלימוד, כדי באמת לאפשר לזה להיות משהו חי ונגיש עבור כל אחד לעבד את הדברים עם עצמו. אז שוב, תודה רבה, ושיהיה ערב טוב לכולם.